בשיעורים הקודמים עסקנו ראשית כל במה חובת האדם בעולמו, זה הפרק הראשון. והמידה הראשונה, מידת הזהירות. מידת הזהירות, מידת השליטה של האדם על עצמו, ושיהיה יודע לשלוט ולהיזהר ולא לעשות את הדברים שלא ראוי לעשות אותם. כמובן לעשות גם את הדברים שכן צריך לעשות. כיצד אדם יגיע לכך? אז העצה הראשונה והגדולה היא שאדם ינהל את עצמו, שאדם יהיה מלך על עצמו. יש לאדם שכל, רגש, דמיון, יש לאדם נטיות שונות, כוחות שונים, רמח איברים, שסע גידים, והוא צריך להתבונן איך הוא מנהל את כל הכוחות האלה שהקדוש ברוך הוא נתן לו ומילא אותו בהם, באופן שכל כוח שיש לו ימלא את תפקידו כפי שצריך לעשות. בראש ובראשונה ההתבוננות, מה הוא רוצה לעשות, מה הוא לא רוצה לעשות, ואחר כך התבוננות אם אכן מה שהוא עושה זה תואם את מה שהוא רוצה. וכאשר הוא יודע את המציאות, יש לי כל להכיר את המציאות שלו. ובשביל זה הוא אמר שצריך לנהל חשבון נפש. אם אדם לא עושה חשבון, הוא לא באמת לא יכול להתקדם, כי הוא לא יודע מה צריך לתקן ואיך צריך לתקן. והעיצה הזאת היא עיצה בסיסית. ואחרי שהוא משתמש בעיצה הזאת ובאמת יודע מה הוא צריך לתקן, מה הוא יכול להשתכלל, אז אחר כך להתחיל לתרגל את זה. לתרגל את זה פירושו של דבר, איך הוא משקול. צריך לפתח כוחות אם הוא עושה דברים שהוא לא רוצה לעשות אותם. אבל הוא התרגל אליהם. והרגל נעשה טבע וקשה לו מאוד לשנות. אז צריך להיבונן ולחשוב איך אני מנהל את עצמי באופן כזה שאני עוקר את המנהג הזה. כמו שאדם, נגיד, מנהל את אחרים, מנהל את חברו. מה הוא מייעץ לעשות? הרי לא כל דבר אפשר בבת אחת להתהפך מהרגלים לא טובים להרגלים טובים. זה עבודה שצריך להשקיע בה הרבה. הוא צריך בו לעשות, לנהל את עצמו בחוכמה, כמו שהוא יועץ. יועץ של עצמו, הוא בא להתייעץ עם עצמו, ושואל את עצמו מה הדברים שאני, איך אני יכול להתקדם בחולשה כזאת שאני יכול לקור אותה ממני ולהתפתח ולצאת ממנה. וההתבוננות הזאת, ראשית כל יש ערך, ואחר כך לממש את זה בפועל. זה עניינה של הזהירות. והזכרנו את המאמר הזה, ואז כנמר, גיבור קרי, קל כנשר, רץ כצבי, לעשות רצון אביך שבשמיים. הזכרנו שהרב זצ"ל ביאר במצוות ראייה, בתחילת המצוות ראייה הזה הולך על השולחן ערוך והטור. אז הטור בתחילת אור החיים מביא בהרחבה גדולה את דברי המשנה בפרקי אבות, ואז כנמר, גיבור קרי, רץ כצבי, כן, קל כנשר. מסביר שם הרב, מתגבר קרי, יש מפרשים, אפילו שאתה לא חזק, תתאמץ להיות חזק. אומר הרב שזה לא נכון מבחינה דקדוקית. מבחינה דקדוקית, תתגבר קרי, פירושו שבה, תרכוש לך גבורה של ארי. לא מפעם לפעם תהיה תתאמץ להיות כמו ארי, אלא תרכוש לך טבע כזה, טבע של גבורה, להתגבר, להתפעל, זאת אומרת, להתגבר כארי, לעשות רצון אביך שבשמיים. כלומר, לפתח את הכוח הזה. כפי שדיברנו, הזכרנו, שגבורה זה דבר חיובי, ולכן כמה שהוא יהיה יותר גיבור, זה דבר טוב. ההתגברות היא כפולה. יש התגברות שחזל אמרו לנו, איזו גיבור הכובש את יצרו. התגבר כארי לעשות רצון אביך שבשמיים, אלא שני סוגים של גבורות. גבורה של כיבוש זה גבורה של התאפקות. כלומר, איזו גיבור הכובש את יצרו, זה הגבורה היותר משמעותית, הגבורה העצמותית. הפרק הזה, המשנה הזאת בפרקי אבות, אומרת איזו גיבור הכובש את יצרו, איזו מכובד המכבד את הבריות, איזה עשיר השמח בחלקו. המשנה רוצה לדבר על עצם המהות שלה, של כל מידה. עשיר, זה לא תלוי בכמות הכסף, כי הכל עניין יחסי. כמה שיהיה אדם יותר כסף, יכול להיות שהוא רוצה יותר, ויש כאלה שעוד יותר. מה זאת אומרת, רק העשיר הכי גדול בעולם הוא... עשירות זה לא עניין של כמות. עשירות זה עניין של איכות, שאדם מרגיש עשיר. אדם מרגיש עשיר. יכול להיות שאדם יהיה לו הרבה וירגיש שחסר לו. ויש הרבה אנשים כאלה. אפילו מיליונרים. שיש להם המון, ויש להם, אין להם הרגשה שיש להם מספיק. כי יש אחרים שיש להם יותר. אז כל אחד במקום שהוא נמצא, בחברה שהוא נמצא, תמיד נמצא כאלה שהוא יכול לקדמים בהם. אבל השיר אמיתי, שמרגיש שיש לו כמה שצריך, שלא צריך יותר. ברוך השם, אפילו יכול לתת לאחרים, להשפיע על אחרים. זה השיר אמיתי. כל הכסף, כמה תראות טוב, שיהיה לאדם טוב. והעשיר אמיתי זה אדם שיודע לשמוח במה שיש לו, השמח וחלקו. איזה מכובד המכבד את הבריות. מכבד את הבריות? אלה שהוא מכבד את זה הם מכובדים. הוא מכבד, הוא לא מכובד. מה זה איזה מכובד המכבד את הבריות? אומר המהר"ל שם, מי שמכבד את הבריות, זאת אומרת שיש לו עודפי כבוד. הוא יכול כבר לחלק אותם לאחרים. יש אנשים שמכבדים אותם ורוצים עוד כבוד. לא מספיק להם. כמה שנותנים, חשבו שיכלו, היה צריך לתת להם יותר כבוד. אז הם לא מכובד, אז אין להם כבוד. חסר להם. ומי שמכבד את הבריות, זאת אומרת שיש לו כבוד שהוא יכול לחלק אותו. הוא יכול לחלק כבוד. זאת אומרת שיש לו כבוד. אפילו עדפים. הוא יכול לתת את זה לאחרים, הוא לא צריך את כל הכבוד. המכבד את הבריות. זה כבוד אמיתי. האדם מכובד. האדם מכובד זה לא... זה שהמציאות שלו היא כזאת, היא מכובדת שהוא מחלק כבוד. אז תראו, מי שנותן הוא מעל מאלה שמקבלים. מי שמקבל, האלה שנותנים לו, הם עליו. הם השולטים עליו. זה נאמר באברהם. והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, ואחר כך כתוב, הוא נותן להם אוכל, והוא עומד עליהם, קודם הם היו ניצבים עליו, ואחר כך הוא עומד עליהם. אז הגרא אומר, כשאדם נותן לאחרים, הם תלויים בו, הוא מעליהם. כל אדם, אדם שנותן צדקה, אדם שנותן כבוד, הוא מעל אלה שמקבלים את הכבוד. כי הוא הנותן את הכבוד, אז הוא יותר. זה המכובד המכבד את הבריות. ואיזה גיבור? זה לא גיבור יחסי לגמור לעומת גיבורים אחרים. גיבור עצמי, שיש לו גבורה, המציאות שלו שהוא אדם גיבור. זה הכובש את יצרו. אדם שיש לו שליטה על עצמו, יודע לשלוט על כוחותיו ולכבוש אותם. וזה באמת גבורה אמיתית. זה גבורה של כיבוש. שאדם כובש, לא נותן ליצר למלות את אהבתו, אלא שולט עליו. ויש גבורה אחרת, שזה גיבור קרי לעשות רצון אביך שבשמיים. זאת אומרת, זה לא גבורה של כיבוש, אלא גבורה של עשייה. לא של אי עשייה, של כיבוש, של לעצור את הכוחות הלא טובים, ולשלוט עליהם ולא לתת להם להתפרץ, אלא להעצים את הכוחות הטובים, להיות עם המון כוחות לעשות דברים טובים, לעשות את רצון אביך שבשמיים. גבורה מול העצלות. אז אנחנו עוברים עכשיו למידת הזריזות. אם אמרנו מידת הנקיות עיקרה, מידת הזהירות עיקרה היא סור מרע, שליטה. המידת הזריזות היא עשה טוב. לפתח את עשיית הטוב, את הזריזות. לא להיות עצלן, אלא לפתח כוחות לעשות, להיות זריז. וכאן שוב פעם הוא מביא הרמח"ל את המאמר הזה, ואז כנמר, קל כנשר, רץ כצבי, גיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמיים. דברי תורה ומעשים טובים הם צריכים חיזוק. והקדוש ברוך הוא אומר ליהושע, חזק ואמץ לשמור את כל התורה. צריכים תמיד לפתח כוחות של להיות חזק ואמץ, כי לשמור את כל התורה כולה צריך חוזק. ואז מול מידת הזריזות זה עצלות. אדם עצל, אין לו חשק, אין לו כוח, אין לו כוחות. אני רוצה להגיד, הזריזות ראשית כל היא, זה לא רק בעיה של פיזית, גופנית, שאדם לא מזדרז בכוחותיו, גם באופן רוחני. צריך להיות זריז במחשבות, זריז בכוחות הרוחניים שלו, כמו שבכוחות המעשים שלו. וכל מידה ומידה, אפשר להתקדם בה, לפתח אותה ולהגיע להישגים גדולים מאוד. אבל טבע אדם שעצל, שלא אוהב להתאמץ. וגם אחר כך הוא עושה לו אידיאולוגיות. שלא כדאי, שטוב יותר טוב שהוא ינוח. אם הוא ישן יותר טוב, אז אחר כך הוא ילמד יותר טוב, ויתפלל יותר טוב. אדם אומר לעצמו הרבה הרבה הסברים לטבע העצל שלו. אם הוא ייכנס ממדי למתח ללימוד, אז אחר כך זה יפיל אותו, אז הוא לא רוצה כך מדי להתאמץ, שם הפיל לו, אחר כך זה יהיה מוגזם. אז הוא נזהר מלהגזים, אז הוא הולך לצד השני, שהוא ככה עוד להיות רחוק מהגזמה מאוד כמה שאפשר. והכל הרבה פעמים זה תירוצים לא אמיתיים. זה מפני שהוא מתעצל, אז הוא מוצא הסברים. אז צריך אדם להיות ישר עם עצמו ולהיזהר, לא לתרץ תירוצים לא נכונים. מידת הזריזות היא כפולה. ראשית כל, נתחיל את הדברים. יש אנשים שהם מאוד מאוד זריזים, אוהבים מאוד מאוד לעשות דברים, נתחיל, יש להם ארץ לעשות, אבל מהר מאוד נגמר להם המרץ, ואין להם כוח להמשיך. הם יודעים להתחיל, ועושים את זה בהמון חשק, בהמון מרץ, אבל החשק הוא מהר נגמר. הם מתלהבים. מי שההתלהבות היא, אם אין העומק, אז היא פורצת בבת אחת. אבל אחר כך, כמו שהיא באה מהר, ככה היא דועכת. כמו שלבת, שאפשר לעשות שלבת רק מקוצים, שהם דקים, מענפים דקים. האש עולה מאוד גבוה, אבל מהר מהר נגמרת. אז יש לפעמים אנשים שיש להם טבע כזה, שהם מאוד זריזים בהתחלה, אבל אין להם כוח להמשיך. מידת הזריזות זה לא מידת ההתחלה, זה מידת השלימות של עשייה. יש אנשים שלהפך, שעד שמתחילים, זה לוקח הרבה זמן, אבל אחרי ששוקים כבר בעניין, ממשיכים מעלה מעלה. קמים מאוחר, הולכים לישון מאוחר, הכל מאיחור, הכל מאוחר. יש כאלה להפך, קמים מוקדם, הולכים לישון מוקדם. מידת הזריזות זה להיות מאחרים לצאת מן השבת ומקדימים לבוא. זאת אומרת, גם זריזים בהתחלה, וגם עושים את מלאכתם עד הסוף. כי לא רק להתחיל דבר, צריך גם לגמור דבר. מידת הזריזות זאת אומרת מידת השלימות של העשייה, לעשות את הדברים בשלימותם. אני חושב שהדברים הם מאוד פשוטים. הבעיה העיקרית היא הביצוע, לא הבעיה להבין את העניין הזה, זה כולם מבינים. אבל איך מוצאים את הדברים האלה מן הכוח אל הפועל? אז צריכים לדעת, ראשית כל, איך מוצאים את הדברים מן הכוח? אפשר לגשת משני צדדים וצריך לגשת משני הצדדים. ככל מה שמבינים יותר את החשיבות של המעשים שעושים, אז יש יותר מרץ לעשות אותם. אז אדם רוצה, מאוד חושק בדברים, אז אדם אוהב, יש לו טיול, קל לו מאוד לקום מוקדם, מוקדם מאוד, תמיד זה קשה לו לקום, אבל טיול, זה קל מאוד. לרוצה, אפילו מזדרז. אז אם אדם מבין את החשיבות של המעשים שהוא עושה, אז ככל שהוא מתבונן יותר ויותר, אז כמובן, אז הוא מזדרז לעשות אותם. גם לצד השני. אם אדם מתנהג בזריזות, זה מלהיב אותו, והמעשה נעשה יותר טוב. כשאדם מחנך את עצמו, לרוץ לדבר מצווה, לרוץ לתפילה, לרוץ ללימוד, לרוץ לעשות מעשים טובים, להיות, עושה את הדברים בצורה זריזה, בצורה מהירה. אז כתוצאה מזה, הוא נדבק גם במעשה שהוא עושה, והוא יותר קשור בעשייה. כלומר, אפשר לבוא מבחוץ פנימה, מהמעשים אל המחשבות, אל הדבקות, אפשר לבוא מהדבקות אל המעשים. צריך משני הצדדים כמובן לעבוד. הזריזות, כשאדם עושה מעשים בזריזות, הם לא רק שהוא מספיק יותר. אדם שהוא שולט על המעשים שלו, הוא גם מתוכנן. אז הוא יכול לנצל כל רגע ורגע, כל זמן, והוא מספיק, יש לו הרבה הספקים. היה לי חותן, הוא היה יקר. ידע לנצל את הזמן עד תומו. אז הוא סיפר לי,
הוא היה מנהל סמינר,
סמינר למרות. והוא אמר לי, כל יום מגיעים הרבה מכתבים שהוא צריך להתייחס אליהם. אני אומר, אני כל יום עונה על כל המכתבים. לא משאיר את זה ליום המחרת. יש כאלה מקבלים מכתב, קוראים אותו, צריך לחשוב מה לענות, שמים אותו בצד. אחר כך, מצטבר אליהם, אחר כך הרעימות של חודשים, והכל באיחור. ואדם זריז, קראתי, קיבלתי, עשיתי, ביצעתי, השולחן נקי, אין חובות. לא עושים, לא משאירים שום דבר, מה שאתה יכול לעשות היום, אתה לא דוחה למחר. וכך, ואז הספיקים הם עצומים. היה מספיק המון המון דברים לעשות. היה לי חבר שהוא היה ראש ישיבה, הוא אמר לי, עד שאני עונה על מכתבים, לפחות שאני הולך לוקח 3 חודשים. יש לי חובות, 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 חובות. אז אדם צריך לפתח לו את הכוח הזה. אני אומר, יש מורים, מקבלים מבחנים, מחזירים אותם אחרי חודשיים, אחרי שבועיים, אחרי חודש, ויש מורים, מחר עד הבוקר. וזה כל כך מועיל, כי כשאתה עושה מבחן, בשביל מה עושים את המבחנים? לא רק בשביל לדעת אם התלמיד יודע ללמוד, אלא בשביל התלמידים, שהם קוראים, רואים את התשובות, את ההתייחסות של המורה למבחן. ומזה הוא לומד איך לעשות את המבחן הבא, יותר טוב. אבל אם נקבל את התשובות על המבחן אחרי המבחן הבא כבר, אז זה לא עוזר לו שום דבר. זה עוזר לו גם לראות את הדברים שהוא חשב שהוא אולי הוא טעה ולא הבין אותם נכון, עכשיו הוא מתחבר אליהם, כי הוא כבר לא שכח אותם, כי למדו את זה לפני חודש. אז אדם זריז הוא אדם יעיל. אדם יעיל, הוא יודע לעשות כל הדברים באופן הכי מוצלח, הכי מביא את התוצאות באופן הכי שלם שאפשר. זה הכוונה של מידת הזריזות. לא רק לבוא מהר ראשון, אלא לעשות את הדברים בשלימות. מההתחלה, להתחיל אותם בזריזות, ולגמור אותם בשלימות. לא, כן. יש עצלות פיזית ויש עצלות רוחנית. אדם לומד, אבל לא מתאמץ בלימוד. נכון. הוא לומד כל הזמן. אבל האיכות של הלימוד היא איכות ירודה. הוא לא מתאמץ להבין יותר טוב, לקלוט את הדברים יותר טוב, לזכור אותם, כן? אדם יכול ללמוד דבר, ויגיד לעצמו, אני רוצה את מה שעכשיו למדתי לזכור לפחות חודש, עד המבחן, לבקיאות. רוצה לזכור. זה עוזר לו, כי הוא חושב על זה, אז עכשיו אני צריך לזכור את זה. אדם לומד עמוד, אז הוא חושב מה השאלות שיכולים לשאול אותי על העמוד הזה, ומה תהיינה תשובות על זה. והוא כבר סידר לעצמו את המחשבות האלה. אז הלימוד נהיה לימוד איכותי, לימוד טוב. לא למד, ואחר כך הוא יחזור, ואז הוא יבין את זה יותר טוב. ואחר כך שיחזור בפעם השלישית, הוא יבין את זה יותר טוב. עכשיו שהוא לומד, הוא צריך להבין את הדברים היטב, ולזכור אותם. חזרה היא לא לימוד, חזרה היא לחזור על הידוע. לא לימוד מחדש. זה צריך להיות כזו, כמו שאמרתי, הזריזות היא זריזות לא רק בכמות, אלא זריזות באיכות. לראות, לעשות את הדברים הכי בשלימות שאפשר. כל אדם צריך לעשות, להתבונן במעשים שלו ולראות איך אני עושה אותם הכי טוב, בצורה הכי נכונה והכי שלימה. יש זריזות אל המצווה, והמתחיל במצווה צריך לגמור אותה, ולא נפסיק באמצע. זוהי מידת הזריזות. אז הנה אומר הרמח"ל, שכמו שהזריזות היא תולדת ההתלהטות הפנימית, כלומר אדם מתלהב ממשהו, אז הוא עושה את זה במרץ, כן הזריזות, כן מזריזות, היא יוולד ההתלהטות. כלומר אדם עושה את הפעולות בזריזות, אז אחר כך הוא מתלהב בעשיית הדבר. אדם, אם אין החמדה הזאת לוהדת בו כראוי, עיצה טובה היא לו שיזדרז ברצונו, כדי שימשך מזה שתיוולד לו החמדה בטבע, כי התנועה החיצונה מעוררת הפנימית. אז איך קונים את הזריזות? כמו שאמרנו, ככל מה שאדם מתבונן בטוב השם, ובנכונות לעשות את כל רצונו של הקדוש ברוך הוא, אז הוא יותר, יש לו חשק לעשות את הדברים, ויותר עושה אותם בצורה מושלמת. זה מצד ההתבוננות. ומפסידי הזריזות, והרחקה מהם. העצלות והפחד. אני רוצה לדבר על הפחד. זה גם כן, אדם צריך לפתח ביטחון, לא להיות פחדן, בכל התחומים. גם בתחום המעשי, לא להיות, לא לפחד. מה לפחד? לא להיות פזיז. ומסתכן, אבל מצד שני, לא לפחד, לא להיות, לא לפחד. מידת הביטחון היא לדעת שריבונו של עולם מנהל את עולמו ומשגיח על כל אחד, וכל אחד ואחד כל הזמן ריבונו של עולם שומר עליו ורוצה לטובתו, ולא לפחד משום אירועים שיכולים לקרות, מפני שהכל ביד השם והכל לטובה. זה מידת הביטחון. מידת הביטחון לדעת ריבונו של עולם, לחיות חיי אמונה, ביטחון ושמחה. להיות בטוח שהכל מושגח על ידי ריבונו של עולם. לא, אין שום דבר שקורה ללא השגחתו של הקדוש ברוך הוא. והשגחתו של הקדוש ברוך הוא היא טובה. הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב, בשביל זה הוא ברא את עולמו. והוא רוצה להיטיב, כל שכן שהוא רוצה להיטיב לעמו, שהוא עם קרובו, וכל אחד ואחד מישראל, ריבונו של עולם, בול הזמן משגיח עליו כאילו השגחה פרטית. עד כדי כך שאדם יכול להגיד בלשון פרטית, לא, זה לא כאילו, אלוקיי נשמה שנתת בי, כאילו יש איזה בחינה שכאילו הקדוש ברוך הוא אלוקים שלי, לא רק אלוקינו, אלוקי עולם, אלוקי כל, אלא אלוקיי, אלוקיי נשמה שנתת בי, האלוקים, כאילו ריבונו של עולם, כאילו הוא יכול משגיח על כל אחד ואחד, כאילו רק הוא נמצא לבד בעולם. ממש, יש לך אלוקים פרטי, אבל האלוקים הפרטי הזה שלך הוא גם אלוקים פרטי של השני ושל כל אחד ואחד, ושל כל העולם כולו, אבל אתה יכול להרגיש, אתה, יש לך כאילו השגחה אישית, אוהב אותך, והכל לטובה. זה נותן המון כוח. וזה מסלק חולשות ופחדים. אדם לא צריך לפחד. אבל, כמובן צריך להיות זהיר. לא לקפוץ מהגג ולהגיד, הקדוש ברוך הוא משגיח, אבל הכל יהיה טוב. לא לעשות, לא ללכת במקומות המסוכנים בוודאות. אבל חששות וחששות רחוקים. אומר אמרה מחל, רק דבר סביר. שהרעה נמצאת, הרום ראה רעה ונסתר, אינו מדבר אליו בנסתר מן הרעה שרואה, ולא ממה שיכול להיות שיהיה אפשרי שיבוא. שמפן, אולי יקרה משהו, לא צריכים להיות פחדנים. זה מידה של חוסר אמונה. אם אדם לא בוטח בשם וחושש מכל מיני חששות, פן ככה, הוא נותן דוגמה, הוא אומר, כמובן, האדם מפחד, אז הוא יש לו תירוצים. הוא מביא את הדוגמה. ועל שבעה דברים אמר שלמה בהצל, כיצד אמרו להצל, הרי רבך בעיר, לך ולמד תורה ממנו, והוא משיב אותם, מתיירא אני מן הארי. אני זה מסוכן, ללכת לבית המדרש, לתלמוד תורה, זה מחוץ לעיר. רבך בתוך המדינה. אומר להם, מתיירא אני שלא יירא בין הרחובות. אומרי לו, הרי בתוך ביתך הוא כבר עכשיו, כבר הגיע. אומר להם, אני הולך אצלו, אולי הפתח נעול, למה אני אלך לפינם? אומרים לו, טוב, הפתח פתוח. הוא אומר, אבל אין לי כוח. אז הוא מגלה שכל התירוצים בעצם התחילו מזה שהוא אין לו, לא היה רצון ללכת. זאת אומרת, כשאדם יש לו תירוצים של עצלות, צריך לדבון עליהם מאוד מאוד אמיתיים, או זה נובע מחולשה. וגם יש זה הפחד, פחד מדברים גשמיים. יש אנשים מפחדים ממחלות, יש אנשים מפחדים מפיגועים, יש שם כל מיני סוגים של פחדים. ויש גם פחד רוחני. על זה יש מאמר של הרב, הפחד, בעקבי הצון, יש מאמר מיוחד של הרב, הפחד. והוא מדבר פה, הפחד הרוחני, שאדם מפחד לחשוב סברה, שהוא חושש שאולי לא נכונה. אז בינו לבין עצמו, אני לא מדבר שהוא בא להגיד לאחרי, הוא בא להגיד את זה בשיעור, שהוא מפחד שהרבי יזלזל בשאלה שלו, החברים, זה סוג אחר של לא הביישן למד. וגם כן, זה, כמובן זה קשור עם פחד כזה של חוסר ביטחון. אבל יכול להיות הפחד הזה גם בינו לבין עצמו. הוא לא רוצה לטעות. ובעיקר במחשבות רוחניות, הוא לא רוצה לטעות. יש לו איזה מצור פנימי, שהוא לא רוצה, לא רק לחשוב דברים לא נכונים. זה יכול להיות בלימוד הגמרא, בלימוד אמונה. והאדם, יש לו כאילו חששות. שמה הוא לא יבין נכון. אז הוא לא מנסה לחשוב. יש לו איזה עקבה. הוא לא מנסה לחשוב. ולא צריך לפחד. מה קרה? אדם מתקן את עצמו, מה הבעיה? אם אדם יש לו מעצורים, עד כדי כך שהמחשבות שלו הן מוגבלות, הן עצורות, והוא לא מפתח את החופש החשיבה שלו, אז זה מצמצם את כל היכולות שלו. צריך אדם להעיז, לא לפחד. גם לא חיוך, למה שהוא יגיד דברים לא טובים? למה שהוא ייתה? למה לא לחשוש מזה? אם קורה שטועים, אז מתקנים. מה קרה? לא צריכים לפחד משום דבר. זה קל מאוד להגיד את הדבר הזה, אבל צריכים להכיר את העובדה הזאת שיש תכונה כזאת לאדם, שאדם יש לו איזה מצורים פנימיים שהוא חושש שמא פן אולי הוא יטעה בסברה, אז הוא לא מתאמץ להבין את הדבר הזה, שמא הוא יבין את זה לא נכון. וצריך אדם לא לפחד לחשוב. גם לא לפחד להגיד. מה קרה? אתה יתוקן. לא קרה שום דבר. זה מידת הביטחון. היא כוללת את כל הופעת החיים. והיא כמובן היא חשובה מפני שההפך ממידת הביטחון, כלומר זה המצורים של הפחדים. ואדם אסור לו לפחד. פחדו בציון חטאים. מי שמפחד, הוא חוטא. את אשר יגורתי בא לי, אומר הפסוק. אדם מפחד שמא יהיה לו צרה, שמא יפול בצרה. ואחר כך הוא נופל בצרה, והוא אומר, הנה, צדקתי. והפסוק אומר, בגלל שפחדת נפלת. זה אתה הבאת עליך את הצרה. לא צריכים לפחד. גמרא מספרת שהלכו לאחר רב ותלמידו, והתלמיד נאנח, אז הוא אמר, חטאת. אתה חטוא כנראה, כי כתוב, פחדו בציון חטאים. אחרי החוטאים הם מפחדים. אז כתוב, אבל אשרי אדם מפחד תמיד, הוא אומר את הגמרא, מתרץ הגמרא בדברי תורה. מה הפירוש בדברי תורה? שהוא כל הזמן משגיח לעצמו שהוא לא יתבטל, שהוא יקיים את רצון השם, כלומר שהוא מפחד במובן הזה שהוא כל הזמן מתבונן ומשגיח, שלא ייכשל בשום דבר ושיעשה את כל מה שצריך לעשות, ולא יימנע משום דבר שהוא נכון לעשות. אבל לסתם לפחד שמא יקרה לו משהו, שמא יטעה, אסור. זה לא נכון, לא צריכים לפחד. הנה יהיה לי שועתי, אבטח ולא אפחד, כי עוזי וזימתיה. כלומר, אדם מאמין בריבונו של עולם ויודע שהעולם מושגח והכל לטובה, הוא צריך להיות מלא ביטחון בשם. כולל, כמו שאמרנו, כולל למעשה, לא לפחד. ואני זוכר שהייתה תקופה שהיו פיגועים, וממש אנשים, התקופה שהיה ממש פיגועים מאוד רבים יחסית, כן, פה ושם, עד כדי כך שאנשים היו חששות, מי יודע, עכשיו יוצאים לדרך, מי יודע אם מקרה משהו, אז סיפרו לי אנשים שמסדרים את הבית לפני שהם נוסעים, שאם יקרה משהו שיבואו אחר כך אנשים לבית, שלא יראו בית מפוזר. זאת אומרת, המחשבות הסתובבו באופן כזה. ואז התאספנו כאן רבני בנימין, זה היה לפני כמה שנים, לא משמען אחרון, ואנחנו החלטנו להוציא הודעה, אז הפסיקו אנשים לנסוע בברכים, צמצמו מאוד את הנסיעות. ואנחנו החלטנו, וזה לא נכון, לא צריכים לפחד. אפשר לנסוע, החששות הם רחוקים. אם היה כל יום כמה פיגועים, באופן מאוד, בכל מקום ומקום, אז זה באמת חשש שצריכים לחוש לו. אבל אם קורה פעם ביום, באיזה מקום מסוים, או פעם בימיים, זה לא סיבה לחשוש. זה על פי ההסתברות, אין חשש, אדם לא צריך לפחד מזה. אם הוא חושש מזה, לא יכול לנסוע בגלל תאונות דרכים. למה בתאונות דרכים התרגלו, אז נוסעים. לא צריכים לחוש לאחד מ... אני יודע, מהאלף. זה חשש רחוב. הולכים לפי הרוב, לא? אז אם יש חמישה, הגמרא אומרת, אם יש, מתי זה ממש דברים שחוששים, 5% נפגעים. אז 5% נפגעים, חס וחלילה. מעולם לא היה כזה במשך כל שנות ההתיישבות ביהודה ושומרון. אז צריכים לדעת להיות בריאים, לא מכל דבר צריכים לפחד. גם אם יש אווירה כזאת של פחדנות, יש אנשים שפחדים לעבור את הקו הירוק. ממש פוחדים. פחד... אז יש כאלה שלא עוברים בגלל זה, ויש כאלה שעוברים בפחד, אבל פחדים. פחדים. הייתה פה עכשיו קבוצה מאוד השרון, והיו כאלה, בעל האישה לא רצה לבוא כי פחדה לבוא. באישה, הבעל לא רצה לבוא כי פחד לבוא. אנשים בעלי תשובה. פחד. פחד מפני... כן. אני זוכר שהקמנו את היישוב, אז הצבא נתן הוראה לחיילים שאסור להם לעמוד בטרמפיאדה בחוץ. אז היינו נוסעים דרך רמאללה. ואנשים שלנו היו עומדות בטרמפיאדה לבד. אז אני פעם ראיתי חייל אחד, אמרתי לו, אתה יכול לעמוד שם, האישה הזאת תשמור עליך. מכניסים פחד כזה, כאילו, צריך לשמור על הפרופורציות. כמו שאני אמרתי, לא להגזים, כשאדם לא ילך במקום סכנה, שהסכנה היא גלויה וברורה. אבל חשש בין אולי שמה זה יקרה, חששות מאוד רחוקים, זה לא בריא, זה לא נכון. אדם צריך להיות מלא ביטחון. והפיתוח של הביטחון הזה אמונה. נאמין שריבונו של עולם משגיח, כשאתה לא נמצא לבד, אתה לא, כשאתה הולך אתה לא לבד. המהלך בדרך ואין לו לוויה, אומרים חז"ל, יעסוק בתורה. אז אומר, מסביר המהר"ל בתחילת נתיב התורה. הפשט נראה כאילו, אם אתה מהלך בדרך ואתה מפחד, אף אחד לא מלווה אותך ואתה ממש לבד נוסע, הולך לבד, נוסע לבד. אז מה תעשה? תלמד תורה, תעסוק בתורה. על ידי שאתה עוסק בתורה, יהיה לך זכויות. אבל זכויות אולי ישמרו עליך. אומר המהר"ל, זה לא ככה. זה ממש הרבה יותר עמוק. המהלך והלך ואין לו... התורה, מסביר המהר"ל כאן רעיון מאוד מאוד עמוק על התורה. התורה היא המקור של כל הבריאה של העולם. היא סדר העולם. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. האנרגיה, החיים, הכל כאילו יש... אוצר כזה של תורה, וכל הופעת החיים בעולם זה בעצם מתחיל מהתורה. כלומר, לא שהוא הסתכל בתורה וברא את העולם. התורה היא הרעיון שהעולם הוא המימוש שלו. אז אם אתה הולך בדרך, אתה רוצה לא להיות לבד, כן? אז יש גיצות היום. אנשים נוסעים בדרך ומפחדים, הם מדברים בטלפון, שהוא כל הזמן קשורים עם עם הבית, עם החבר, שאם יקרה משהו, הוא מיד יוכל להודיע את הדבר הזה. אני יודע, אנשים נוסעים מבית אל לפסגות, דרך כביש הזבל, ויש בתקופות של מתח, אז היום כל הזמן משאירים את הפלאפון פתוח, כדי שיהיה קשר עם העולם. אתה לא נובד. אתה מרגיש יותר בטוח, אתה לא לבד. אתה קשור. אז אתה יכול לעשות קשר טלפוני עם המקור של העולם. דבר תורה. ואתה אז כאילו משגיחים עליך. עכשיו ריבונו שלא נמצא איתך, לא יכול לקרוא לך שום דבר בכלל. אתה, המהלך יעסוק בתורה. כי התורה היא המקור, היא כל המציאות. אתה מקושר עם המשטרה, אתה מקושר עם הכל. מיד יש כאן כל מיני אבנים שרואים אותך והכל מסודר. אתה לא לבד. ריבונו של עולם נמצא איתך, בתורה, לעסוק בתורה. אדם צריך להיות מלא ביטחון שריבונו של עולם נמצא בכל מקום, משגיח עליו, רוצה את טובתו, ולא יכול לקרוא שום דבר מלבד שלא בהשגחתו של הקדוש ברוך הוא. אז מה, להיות בטוח שלא יקרו שום דבר? הרי קוראים דברים. אז ראשי כל לא צריכים לחשוש. אם אדם שומע שקרה משהו, לא צריך לחשוב שזה קשור איתו. בדיעבד, אבל קורים דברים, אבל הם מאוד מאוד בלתי שכיחים. לא מסתבר שזה קשור איתו. אבל אם בכל זאת אדם שמע שקרה לו לקרובו משהו, אז בדיעבד הוא צריך לדעת שגם זה לטובה. לך תחילה לא צריך לחשוש שיקרה שום דבר. ובדיעבד צריך לדעת גם זו לטובה. ריבונו של עולם מה שהוא עושה הכל לטובה. זה היה מידת הביטחון של רבי עקיבא, מידת הביטחון של נחום איש גמזו. זאת המידה הבריאה הנכונה של ההסתכלות על החיים, כי מהסתכלות של אמונה, שאדם מאמין שיש בורא עולם והוא משגיח. ואז גם בלימוד, אותו דבר, לא רק בהליכה בדרכים, בדברים חיצוניים, אלא בהליכה בדרכי השם. אדם צריך להיות מלא ביטחון שהקדוש ברוך הוא עוזר לו, לא לפחד, להתקדם. לא לפחד להתבונן, לא לפחד לקשות, לא לפחד שיהיה לו... לפעמים אדם מפחד שאם הוא יתעמק, אז יכול להיות שיהיה לו פתאום קושיות באמונה, אז הוא... מה יהיה, אז הוא יאבד את דרכו, אז הוא כאילו יש לו מעצורים. לא לפחד, לא לפחד, ריבונו של עולם איתך. אפילו שיהיה לך קושיות בדברים יסודיים, תנצח אותם, תעלה הקושיות, יבוא התירוצים. זה נקודה מאוד מאוד חשובה בעניינה של מידת הזריזות. ובפעם הבאה, בעזרת השם, נעסוק במידת הנקיות.